שלום לכולם, שלום וברכה, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון. אני אפתח בהתנצלות על כך שבשבועות האחרונים פחות היה באפשרותי לשלוח הקלטות ושיעורים כרגיל, בפרט הכנה לחג, אבל זה היה בנסיבות משמחות, שברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בתינוק חמוד מתוק מדבש, שמזכהו וחייהו. וכעת, אני מקווה שנחזור לעניינים ביתר שאת ויתר עוז, בשמחה ובהרחבת הדעת. אז נעסוק הלילה בשביעי של פסח. שביעי של פסח הוא לא יום טוב רגיל, כלומר הוא לא יום טוב בפני עצמו, כמו למשל שמיני עצרת, שמצד אחד הוא שמיני, מצד שני הוא עצרת, ואנחנו יודעים שלהלכה הוא חג בפני עצמו, כמו למשל ענייני אבלות, ששמיני עצרת מבטל 30 אחרי שסוכות ביטל 7, אבל שביעי של פסח לא מבטל 30, וגם אין בחג הזה שהחיינו חידושי ערים, השפת אמת מביא את חידושי ערים, את סבו מייסד חסידות גור, שהוא בא להגיד שבעצם שביעי של פסח זה מעין עולם הבא, כי לעתיד לבוא כל המצוות התבטלו, ובשביעי של פסח אין בעצם מצווה מיוחדת. אבל צריך לדעת ששביעי של פסח זה יסוד גדול בפני עצמו. אני מקריא מחומש שמות פרק י"ב, פרק י"ב, כלומר לפני פרק י"ד ט"ו, כלומר לפני קריאת ים סוף ופרשת בשלח, פרק י"ב ופרשת בו. אני מקריא בפסוק ט"ו ופסוק ט"ז, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. כלומר, מסגרת חג הפסח היא מיום הראשון עד יום השביעי. אבל פסוק הבא כתוב, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש. יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. כלומר, כבר בפרק י"ב, לפני קריאת ים סוף, לפני הנס, כתוב שביום השביעי של החג יהיה מקרא קודש ותשבות במלאכה. אז אנחנו יודעים שמצד אחד שביעי של פסח כשמו כן הוא השביעי, כלומר שבוע ליציאת מצרים, אבל אנחנו יודעים שבשביעי של פסח יתרחש, וכל שנה מתרחש ברוחניות, הנס והערה של קריאת ים סוף. אבל מאחר וכתוב כבר בחומש שמות בפרק י"ב, שעוד לפני נס קריאת ים סוף יש עניין מהותי ועצמותי של הערת היום השביעי ליציאת מצרים, אז ננסה לעמוד על השורש הפנימי של שביעי של פסח, ומה היחס שלו לחג הפסח, ליציאת מצרים, ונתחיל בעזרת השם. בעלי הסוד מבארים שעניינו של פסח זה ייחוד העילאה, ייחוד עליון, עוד נרחיב על המושג הזה בהמשך. כלומר, בפסח יצאנו ממצרים לא בזכותנו, אלא מכוח הקדוש ברוך הוא בלבד, מאחר ובני ישראל אנחנו לא היינו ראים ליציאת מצרים, כדברי המדרש, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. כלומר, גם המצרים וגם ישראל היו באותה קומה רוחנית של עובדי עבודה זרה, ולכן צריך ניסים פילאים, ניסים שמשדדים את כל מערכות הטבע, צריך גילוי של הערת עצמותו של הקדוש ברוך הוא בבחינת אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. ולעומת זאת, אומרים בעלי הסוד שעניינו של שביעי של פסח זה לא ייחוד העילה, ייחוד עליון, אלא דווקא ייחוד התתאה, הייחוד התחתון. כלומר, עד שבני ישראל לא נכנסו לים, ליתר דיוק נחשון, הים לא נבקע. ובירושלמי למסכת תענית פרק ב' הלכה ה', מובא תיאור מעניין למה התרחש בדיוק במחנה ישראל, רגעים מספר לפני הנס הגדול והעצום של קריאת ים סוף, אני מכיר מהירושלמי. ארבע כיתים, ארבע קבוצות, ארבע כיתות, נעשו אבותינו על הים. אחת אומרת ניפול הים, ואחת אומרת נחזור למצרים, ואחת אומרת נעשה עמהן מלחמה, ואחת אומרת נטבח כנגדן, זו שאמרה ניפול הים, אמר להם משה, התייצבו ראו את ישועת השם וכולי. זו שאמרה נחזור למצרים, אמר להם משה, כי את אשר ראיתם את מצרים היום וכולי. וזו שאמרה נעשה עמהם מלחמה, אמר להם משה, אדוני יילחם לכם. וזו שאמרה נטבח כנגדן, אמר להם משה, ואתם תחר ראשון. בני ישראל התחלקו לארבע קבוצות. כת אחת אומרת ניפול הים. האם מדובר פה באיזושהי התאבדות קולקטיבית? כמו במצדה, לא יודע, כת שנייה נחזור למצרים, כת שלישית נלחם במצרים, והכת הרביעית נצעק כנגדם. מה הכוונה נצעק לעבר המצרים, או אולי הכוונה להתפלל לקדוש ברוך הוא בצעקות? הרי בסופו של דבר זה לא משנה, כי הקדוש ברוך הוא דוחה את כל הכתות, לאומרים לחזור למצרים אמר לא תוסיפו לאותם עד עד עולם, לאלה שאמרו נקפוץ הים אמר התייצבו את ישועת השם, ואלה שאמרו נצא להילחם אומר להם השם יילחם לכם, ולאומרים שנצעק אל השם הוא אומר מה תצעק אליי דבר בני ישראל וישר. כלומר פגשנו פה בעצם, זה לא רק ארבע כתות, אלא יש פה ארבע צורות של התמודדות עם צרות, או ליתר דיוק, ארבע צורות איך לברוח מהתמודדות, ומאחר מדובר בבריחה מהתמודדות, מובן כעת למה ריבונו של עולם דוחה את כולם. הכת שצובחת לשם, אפשר לקרוא לה הכת הדתית, היא רואה בניסיונות מבחן אמוני, היא טוענת שצריך לפתור בעיות מהשורש שלהם, השורש נמצא בשמיים, ולכן אם הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו, אז זה בכלל לא משלם לנו כיצד המצרים, כיצד נכניע אותם, או נמגר אותם, או הקדוש ברוך הוא ימגר אותם, ואיך ננצל, העיקר זה להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה מה שצריך. אבל, לפי המדרש, וגם ברש"י, הקדוש ברוך הוא מפסיק את תפילתם. הוא אומר להם שעכשיו לא העת להרבות בתפילות. כך אומר רש"י, פרשת בשלח, פרק י"ד, פסוק ט"ו. מקור ב', מה תצעק אליי? למדנו שהיה משה עומד ומתפלל, אמר לו הקדוש ברוך הוא לא עת עתה להאריך בתפילה שישראל נתונים בצרה. הוא בא לומר לאותה חבורת תהילים, כן, תהילים נגד תהילים. לא בכל זמן התהילים נגד תהילים הם הפתרון לבעיות. מסופר על הרב ריינר שהיה רם ותיק בישיבת כל תירה, כל תורה, ישיבה חרדית ליטאית במאה שעורים, שאחרי שהסתיימה מלחמת יום הכיפורים, הרב שח, ראש ישיבת פוניבז', מנהיג הציבור הליטאי החרדי, ארגן את כל כנס הישיבות וכולי לכינוס הודעה על ההצלה במלחמה, והרב שח נעם שם בלהט ואמר שבזכות זה שכל בחורי הישיבות 24/7 הקימו חבורות תהילים במלחמת יום הכיפורים, אז בזכות זה ניצחנו את המלחמה. והרב ריינר, רם בישיבת כל תורה חרדי, קם ואמר לרב שח, זה מעניין, אני נמצא בבית וגן, ישיבת כל תירה, ליד הר הרצל, ולא ראיתי אף טיל עם זוגר, לא ראיתי אף אומר תהילים שנקבר בהר הרצל. אבל הרבה הרבה קברים חדשים של חיילים היו בהר הרצל. ככה אמר ככה לרב שח מול כולם. אגב, הנכדה של אותו הרב ריינר בסוף התחתנה עם עתניאלי, ברוך השם. בכל מקרה, הבעיה של אנשי התפילות, שהכל תלוי בתפילה, זה יכול להביא אותם לסוג של התנערות מאחריות. הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי שנפעל בתוך המציאות, שנתקן אותה. ולפעמים יותר נוח לנו לעזוב, בוא נתפלל, בוא נתפלל, נהיה פסיבים כביכול, ונשאיר לקדוש ברוך הוא את הפתרונות המעשיים. אבל חשוב להדגיש, זה לא שהקדוש ברוך הוא מבטל את המקום של התפילה. לקט הזו בלשון המדרש הוא אמר לא העת להאריך בתפילה. כלומר יש מקום לתפילה, אבל עכשיו זה לא הזמן להתפלל. לעומת זאת הקט שאמרה נצא להילחם, כלומר זו שמרימה את הדגל של האקטיביות, של ההשתדלות, הפרגמטיות. הם לוקחים אחריות על המצב. אבל למרבה הפלא גם אותם הקדוש ברוך הוא דוחה, ואומר להם שלא תמיד המלחמות האקטיביות הן הפתרון לבעיות. מה הבעיה שיכולה להיות אלו שרוצים להילחם? הבעיה שהם סופרים, הם מחשיבים את האויבים, הם שורפים הרבה אנרגיות על המלחמות, ולפעמים אנחנו צריכים להמשיך בדרכנו, להתעלם, והאויבים ייעלמו מחיינו, לא לתת להם ממשות. לכן לקט הזו גם יש בעיה נוספת, שיש לה נטייה לתלות את ההצלחות בכוחי ועוצם ידים, בהשתדלות שלהם, במעשים שלהם, ומילה לשכוח שאם השם לא שמע אוויר, כאן שב שקט שומר, אם השם לא יבנה בית, שב אמנו בונב בו, והקדוש ברוך הוא שומר ישראל. לכן אומר להם הקדוש ברוך הוא, כל בסדר, השם יילחם לכם, אתם תחר ראשון. עכשיו הפשט, הפשוט הוא שאתם תשתקו. כלומר, כנראה שהשתיקה לכאורה מסוגלת לבנות או לסגל כוחות של גבורה. זה מעניין סיפור על הרב יוסף חיים זוננפלד, כן, הרב של הפרושים בירושלים, בתחילת המאה ה-20, שפעם אחת הוא פסק באיזשהו פסק דין באותו דיין, ובעל הדין שהוא האשים אותו ולא זיכה אותו, האיים עליו שאם הוא לא יפסוק כמותו לטובתו, אז הוא ישבור לו את כל החלונות של הבית שלו. אז הרב זוננפלד דפק על השולחן ואמר לו, ואם אתה תשבור לי את החלונות, אתה חושב שאני אעבור על זה בשתיקה? אז שאל אותו, אותו בעל דין בזיזון, למה, מה אתה עושה? מה אתה מסוגל לעשות? הוא אומר לו, מה אתה חושב? אם תשבור לי את החלונות, אני אקרא לזגג. אז אני חוזר. בכל מקרה, הקט שרצה לחזור למצרים, ניכר עליה שיותר מכולם היא בורחת מהתמודדות. היא לא מספיק מאמינה בעצמה, היא לא מאמינה בדרכה, בכוחות שלה. היא מוכנה לוותר על החירות ועל העצמאות שלה, העיקר בתמורה לביטחון ויציבות, אפילו במחיר של עבדות. האנשים שלה היו הראשונים שהתעוררו לצאת ממצרים, אבל ככל הנראה גם הראשונים שחשבו לחזור אליה חזרה. ולכן הקדוש ברוך הוא עונה להם שמצרים כבר אינה מקום בטוח בכלל. ישנם זמנים בחיים שבהם הדבר הכי בטוח הוא דווקא הדבר הכי משולל שכל, הכי משולל יסוד, ודווקא לקפוץ למים. לעלות על אוניית מעפילים רעועה בדרך לארץ ישראל ולא להישאר על האדמה של הצורר, סתם לדוגמה. והקדוש ברוך הוא נותן להם שיעור איך לבנות יציבות וביטחון בחיים. מי שתולד ביטחונו בחברות הביטוח או בבני אדם, סופו להתאכזב. איך אמר הנביא ירמיהו בפרק י"ז? כה אמר אדוני ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, ומן אדוני יסור ליבו. רק נקודת משען אחת יציבה יש בעולם. הבוטחים באדוני כי הר ציון לא ימות לעולם ישב, אומר דוד בתהילים קכ"ה. הכת שרצה לקפוץ למים נראית לכאורה הכי נמוכה בסולם הבריחה מההתמודדות. הם התייאשו מהחיים רחמנא ליצלן, הם רוצים להתאבד, ואותה באמת קשה להבין. זה נכון שבמשך ההיסטוריה אנחנו נזכרים בכמה תופעות כאלה, למשל סיפור נפילת גמלה או מצדה, שהיהודים העדיפו למות ולא ליפול בידי שונאיהם, אבל כיצד זה שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר דווקא מאמת את הדרך של המיואשים? דווקא הקופצים למים הביאו את הישועה. כשאנו מביטים על החיים הפרטיים שלנו, על החיים הלאומיים שלנו, אנחנו מבחינים שהרבה פעמים, דווקא כשהגענו לנקודת הייאוש, צץ לו הפתרון, ועוד פתרון מהכיוון הבלתי צפוי. קורבן העדה, בפירושו על הירושלמי, שקראנו בתענית, מפרש את המדרש אחרת, והוא מסביר שכת הקופצים למים אינם מיואשים, אלא הם מלאי תקווה. אני מקריא, אחת אומרת ניפול הים, אומר קורבן העדה, הן הצדיקים גמורים, כי אמרו, אין מעצור להשם להושיע בים או ביבשה. הם הסיקו שלא אין מה לחזור לצרות. גם לא הזמן לתפילות או למלחמות, אלא לקבוע עובדות. כשאנחנו לפעמים תקועים בחיים, אנחנו לא מוצאים איזשהו מחסה או מפלט, לא מוצאים את הדרך, המצב נראה קשה כקריאת ים סוף. הפתרון היעיל הוא להתחיל ללכת. להתחיל לעשות משהו, אפילו משהו קטן לשיפור המצב. למרות שהוא כשלעצמו לא יכול להציל אותנו. אבל ככל שאנו מתקדמים, פתאום אנו קולטים שהים יותר רחוק משחשבנו ואפשר להתקדם עוד. וכך שוב ושוב, עד שאנחנו קולטים שעברנו את כל הים מצידו השני. את הכוח לזה אנו מוצאים בנקודת האמונה. השם מאמין בנו ורוצה שנצליח. אחד הסיפורים החביבים עליי, שמגד 77, אביגדור קהלני, קרב עמק הברכה, והמח"ט שלו, יאנוש בן גל, חטיבה 7, משווים לעזרה, יחס כוחות בלתי פרופורציונלי עם הסורים, והם כמובן צועקים בקשר למי, קהלני צועק ליאנוש המח"ט, והמח"ט צועק לרפול, מפקד אוגדה 36, אחראי על כל הכוחות ברמת הגולן, והוא אומר לו, תקשיב, כל האוגדה בדרך אליך, כוחות חילוץ, עזרה, רק תחזיק מעמד 10 דקות. הוא אומר לפקודים, לקהלני, שומע להם פעמים לחיים, 10 דקות מגיעה התגבורת. הוא אומר לו, איפה? עוברים 10 דקות, איפה החבר'ה? הוא אומר, שנייה, עוד 10 דקות, וכך הוא מחזיק אותו כמה שעות. רק, מה שנקרא, הוא מחלק את כל המאמץ למקטעים קטנים. עוד צעד ועוד צעד, הופ, חצינו את הים. ואת הכוח לזה אנו מוצאים בנקודה של האמונה. השם מאמין בנו ורוצה שנצליח. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישארו. וזה העניין של שביעי של פסח, שזה בעצם העניין של המושג הקבלי ייחוד התתאה, ייחוד תחתון. כלומר, זה ייחוד השם, אבל שמתגלה באמצעות המעשים שלנו. כלומר, אם אנחנו לא נפעל במציאות, לא יתגלה אור השם במציאות. זאת בניגוד לייחוד העילאה, ייחוד העליון, שהגילוי שלו בכלל שולל את עצם המציאות. ייחוד עליון, ייחוד העילאה בתמצית, זה אלוקות, זה הכל. אבל ייחוד תתאה בתמצית, זה הכל, זה אלוקות. כלומר, נקודת המוצא זה לא שאלוקות היא הכל, אלא קודם כל יש הכל, ומתוך זה אני מגלה את האלוקות. מתוך הבריאה, אני מבין שהכל זה אלוקות, ואני לא שולל את הבריאה. דווקא מבשרי, דווקא מבשרי איך זה אלוקה. הדמות הראשית של הכת הראשונה שהיו בעד לקפוץ למים זה כמובן נחשון בן עמינדב. נחשון מלשון נחישות, או אולי גם מושג נחישות, נובע מפעולתו ועל שמו של נחשון, אני לא פילולוג אז אני לא יודע, אבל עיקר נחישותו של נחשון רמוזה בשם של אבא שלו, נחשון בן עמינדב. משמעות השם עמינדב היא להתנדב עבור עם שלי, עמי. אהבת ישראל של נחשון נבעה ישירות מתוך אהבת השם שלו. כמובן בלוח היום יום, בכ"ח ניסן, של רבי מואב בזכותו מגנה עלינו, שמה יותר גדול, אהבת השם, אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת השם, או אהבת ישראל, אומר האדמו"ר הזקן שדווקא אהבת ישראל, כי זה הבן הבכור. ומי יותר המלך אוהב, מי שאוהב את המלך, או מי שאוהב את הבן שלו, רק בגלל שהוא הבן של המלך. ולכן נראה, תראו זה פלא, על דרך הפשט והרמז, נחשון בגימטריה 414, שזה בדיוק גימטריה ואהבת. כפי שכבר למדנו בעבר, שמה זה יציאת מצרים, אם ניקח את המילה מצרים ונכתוב אותה במילוי, מ, צדיק וכולי, אז אנחנו נראה ונוציא את האותיות החיצוניות, מ, צדיק, ר, ש, י, מ, ניקח רק את האותיות המילוי של מצרים, אז המילוי של, אותיות המילוי של מצרים זה בגימטריה 414, גימטריה ואהבת. זה הפשט של יציאת מצרים, תוציא את האותיות החיצוניות של מצרים, ואז תשאר רק עם ואהבת. ואהבת לך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך. האמונה של נחשון, המסירות הנפש שלו, נבעו מהאהבה והמסירות שלו לעם ישראל. ולכן הביטוי הגדול ביותר של האהבה, זה לסייע לנפש האהובה להגיע ליעדה. במקרה של נחשון התבטא הדבר, ביכולת להביא את עם ישראל להר סיני, על מנת להיפגש עם השם יתברך ושם לקבל את התורה. יש פה איזשהו סוג של שושבינות, מביאים את הכלה על החתן, כדי להכניס אותה לחופה וקידושים מקבלת התורה. ושם הוא חזר מסכת תענית, ביום חתונתו זה מתן תורה. בכל מקרה, העניין הזה של ייחוד התתאה, זה עניין שהוא נפעל בתחתונים ומכוחם, אם לא תעשה, לא יהיה. מעין כך מסביר רבנו סנגורם של ישראל, רבנו לוי יצחק מברדישב, זכותו מגנה עלינו, מדוע ליעקב ולשאר האבות שום דבר לא הולך בלי שמתפללים עליו. אצל האבות הקדושים, בזמן שקדם כמובן לתורה ולמצוות, שניתנו כמובן בהר סיני, התפילה אצל האבות היא מבחינת העשייה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, עד שלא תתפללו זה לא יקרה. ולכן הוא מזמן להם כל מיני צרות ונדודים והכרות כדי שהם יתפללו. העיקרון הזה חוזר הרבה אצל הקדושת לוי, שגם חי ככה כמובן, ושחלל את כל עניין הסנגוריה לעם ישראל. כלומר, לתחתונים יש כוח לפעול על העליונים. לתחתונים יש כוח למתק את הדין באמצעות לימוד הזכות, ואני חוזר פה על הפסקה שאני מביא אותה הרבה בשיעורים, כי היא מאוד יסודית, קדושת לוי לפרשת לך לך, על המילים והיה ברכה. הכלל אומר סנגורם של ישראל, י' ק' רמז על השם יתברך, ו' ק' על ישראל. ועד אברהם לא היה מי שיעורר השפע מלמעלה, והיה השפע מן השם לבדו. נמצא השם י' ק' קודם ו' ק'. ומי שבא אברהם והיה התעוררות השפע מלמטה, נמצא ו' קודם י' ק'. וזהו ויהיה ברכה. וזהו שמרו חז"ל במסכת בראשית רבה, פרשה מ"ב, והיה הוא לשון שמחה. כלומר, ו' קודם י' ק', נרמז על התעוררות התחתון. אומר לנו סנגורם של ישראל, מאז בריאת השמיים ועד מעשה בראשית, הכל י' ק' ו' ק', היה ויהיה. פעם הראשונה יש פה היפוך, זה לא י' כ' ו' כ', אלא ו' כ' י' כ', ויהיה ברכה. לא ויהיה מבורך, אלא אתה תהיה הברכה. השם אומר לאברהם, מעכשיו ויהיה ברכה. אתה תפעל מלמטה ו' כ', ישפיע על י' כ'. מי שמאמין בכוח של ייחוד תחתון, ייחוד התתאה, שדווקא מתוך המצב הנוכחי, מתוך מציאות הגשמית כמו שהיא, דווקא מתוכה, ניתן להגיע לייחוד עם האלוקות, ולהבין ולהרגיש שהכל זה אלוקות, אז הוא יודע שאין באמת מציאות בה הכל חסום. מציאות בה לכאורה אין מוצא ואין סיכוי, כי המצרי מאחורה היה מקדימה, המדבר בצדדים, כפי שלימד אותנו כבוד שעת הרבי לסידורנו, זכותו מגן על רבי מלובביץ'. נכון, יכול להיות שדרום, צפון, מזרח, מערב חסום, אבל למעלה, למעלה אף פעם לא חסום. מאין יבוא עזרי, כל יהודי תמיד יכול לשאת את עיניו ולדעת שמהעין, מהאין סוף ברוך הוא יבוא עזרו. כפי שסיפרנו בעבר על המלמד של הרבי, שהיה המלמד שלו בחיידר, בדניפו פטרובסק, אז היה ניקולאייב, היום זה דניפו פטרובסק באוקראינה, שהוא היה המלמד שלו בחיידר בגיל 3, 4, 5, משהו כזה, ואחרי השואה שמצאו שהוא שרד את השואה, הביאו אותו לניו יורק, שאלו אותו שספר סיפורים על הרבי, אז הוא אמר, אין לי מה לספר, הוא כל הזמן למד, אבל פעם אחת הוא יצא להפסקה, לשרק עם החבר'ה ועל עץ בחצר, נגדת נהר הדניפרו, היה עץ צפצפה גדול של 30-40 מטרים, והילדים שיחקו מי מטפס הכי גבוה מנצח, ילד בן 3-4-5, יטפס מטר, מטר וחצי, כן, כוכב עליון, הוא מנצח. הרבי שאל מה המשחק, אמרו לו בבקשה תטפס, וטיק טיק 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 טק, תוך 3-4 דקות, טיפס עד צמרת העץ, 30-35 מטרים, עד כדי כך, שכל האנשים ברחוב עצרו לראות מי זה הילד האמיץ, שמעיז לטפס עד צמרת העץ הגבוה. כשהוא ירד, ככה בנון שלנט, בלי התרגשות, שאל אותו המלמד, איך הצלחת? גם מבוגרים לא מעיזים. אז הוא אמר לו המלמד שלו, הרב אילנקין, תשמע כבוד הרב, כל הילדים, בשעה שהם מטפסים, הם מסתכלים למטה, ולכן הם מפחדים. אבל כשאני מטפס, אני מסתכל רק למעלה, ואז אני לא מפחד כלל. וכבר בגיל 4-5 הוא ידע. למעלה אף פעם לא חסום, אבל לא צריך לפחד. לכן לשלמות האמונה, שהיא השלמות, עליה דיברנו שנה שעברה בשיעור לשביעי של פסח, ויאמינו באדוני ובאשר עבדו, מבחינת זה לי וענווהו. לשלמות האמונה בני ישראל זכו רק אחרי קריאת ים סוף, רק אחרי שהם חוו את הגילוי של דווקא של הייחוד התתא, של הייחוד התחתון. ולא בצאתם ממצרים, כשנגלה להם מלך מלכים אחים הקדוש ברוך הוא, בבחינת אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אני השם, אני ולא אחר, דווקא השלמות האמונה היא בייחוד התחתון. ועכשיו נרחיב טיפה בגודל השגת האלוקות, לה זוכים דווקא בעקבות הייחוד התחתון. כותב בעל התניא בספרו תורה אור לפרשת בשלח דף ס"ב. וביאור העניין, פה הוא דורש את העניין הפנימי של קריאת ים סוף. כי הנה אמרו רבותינו חכמים לברכה, מסכת חולין, כל מה שיש ביבשה יש בים. ים הוא בחינת עלמא דאידקסיא. ויבשה הוא בחינת עלמא דאידגליה. והנה ההפרש שבין ים ליבשה, והנה ההפרש שבין יבשה לים בגשמיות, הוא שהברואים שבים אינם נראים לחוץ, כן, כל הדגים הם מוסתרים בים, כי הים מכסה עליהם, וגם חיותם וקיומם הוא בתוך הים דווקא. ואי אפשר עליהם לחיות ביבשה, כי אם הדגים יוצאים החוץ, כן, מיד מתים. מה שאין כן ברואים שביבשה, הנה הארץ אותי צמחה ועושה פרי למעלה. והגם שיניקותם ממנה, הם נראים כאילו הן יש בדבר בפני עצמו. ומכל שכן שאר הברואים אשר בין הנפש חיה למינה, ועל דרך זה יובן ההפרש. ברוחניות למעלה, ההפרש בין עלמא דאידקסיא לעלמא דאידגליה. אומר בעל התניא כך, גילוי האלוקות בקריאת ים סוף, אותו גילוי שנפעל רק בסיבת הייחוד התחתון, הוא בעצם גילוי של העולם המכוסה, של עלמא דאידקסיא. מבאר אדמו"ר הזקן שעל פניו לכאורה אכן כל מה שיש בים יש כבר ביבשה. כלומר הגילוי ביבשה, העלמא דאידגליה, העולם הגלוי, לגילוי של הים, עלמא דאידקסיא, הוא לכאורה אותו גילוי. אלא שיש הבדל מהותי בין העולם הגלוי ביבשה לאותו עולם שמכוסה בים. הברואים בעולם המכוסה, כלומר שוכני הים, יודעים שכל החיות שלהם היא מהמים, היא מהקדוש ברוך הוא שמכסה אותם וזן אותם ומפרנס אותם ברוחניות ובגשמיות. לכן הם לא ינסו לצאת מתחום הים, כי ברגע שהם התנתקו ממקור חיותם, הם יודעים שהם מתים. ואילו ברואי היבשה יכולים ועלולים למרוד במקור חיותם, מאחר והם יכולים לעלות בטעותם ולעלות בדעתם שהם יש ודבר בפני עצמם. ולכן בעקבות גילוי איחוד התחתון מקריאת ים סוף ראו כולם, אפילו אלו שעל הים, אפילו שפחה על הים, את בחינת העלמא דאידקסיא, את עולם המכוסה, את הבחינה שבעצם כל מקור חיותנו היא אך ורק הקדוש ברוך הוא. ברמה כזו שאין לנו שום יכולת ואפילו רצון לצאת ולהתנתק ממקור החיות האלוקית. זהו עומק הגילוי של זה ליוון זהו זה. זה גילוי מוחשי שניתן להצביע עליו באצבע. כמו שאמרו חז"ל, נראה דברי השפת אמת לפרשת בשלח תפש למדבב. עניין קריאת ים סוף אחרי יציאת מצרים, שכתוב במדרש יציאת מצרים קשה וכולי, כתוב שם מה בין יציאת מצרים לקריאת ים סוף, אלא יציאת מצרים קשה וכולי וכולי, ואני מדלג קצת, תדע לך שקריאת ים סוף קשה מזו שביציאת מצרים, אבל בקריאת סוף אינו מזכיר את השם. אומר על זה השפת אמת, כי יציאת מצרים היה בנס שלא על פי זכות בני ישראל, רק על ידי השבועה. והיה זה הכנה שיוכלו אחר כך בני ישראל לתקל ממעשיהם, עד שזכו בקריאת ים סוף לנס על פי מעשיהם. בדבר זה נוהג תמיד בכלל ובפרט, שמקודם יש ישועה מהקדוש ברוך הוא, אחר כך צריך להכין עצמו במעשה עצמו, אגם כי לעולם אי אפשר בלא חסד השם יתברך. אני מדלג קצת, וכו' וכו' וכו'. ובני ישראל הבינו זה, כי צריכים לתקן על פי מעשיהם. ולא היה להם כוח, כמו שכתוב, אתם תחרישון, ומסירות נפש נחשב ככל המעשים טובים. ודבר זה אומרים בכל יום, מתייתם בקריאת ים סוף, ומסירות נפש בקריאת שמה, כי כל זה היה הקדמה לקבלת התורה. השפת אמת במילותיו בעצם אומרת אותו עניין. יציאת מצרים היא נפעלה מכוח ייחוד עליון, לא מכוחנו. וזה מה שאפשר אחר כך על הים לפעול את קריאת ים סוף מכוח ייחוד תחתון. כמו במילים של השפת אמת, והיה זה הכנה שיוכלו אחר כך בני ישראל לתקן במעשיהם עד שזכו בקריאת ים סוף לנס על פי מעשיהם. ודבר זה נוהג תמיד בכלל ובפרט, שמקודם יש ישועם הקדוש ברוך הוא, אחר כך צריך להכין עצמו במעשה עצמו. אגם כי לעולם אי אפשר בלא חסד השם יתברך. קודם כל נס מלמעלה, אבל אחרי זה צריך להכין עצמו במעשי עצמו, שזה הדבר הגדול יותר. אי אפשר להסתפק רק בגילוי עליון של ייחוד העילאה שנפעל מכוח קדוש ברוך הוא. זה רק השלב הראשוני, זה הסטארטר, זה אמור לעורר אותנו לפעול בתחתונים בשלב הבא. ייחוד עליון מעורר את הכוח של ההתערות הדלתתא שלנו. אף על פי שגם היא מכוח חסד השם עלינו, אבל זה הייחוד התחתון דווקא. אז עכשיו בואו ננסה להעמיק יותר בהבדלים ובעניינים הפנימיים של ייחוד עליון וייחוד תחתון, שזה סוגיה מאוד כבדה שמרבים לדון בה, ורוב כתבי חב"ד והאדמו"רים הראשונים עוסקים בסוגיה הזו. האדמו"ר האמצעי, בנו של בעל התניא, מסביר שכל עניינו של הבעל שם טוב הקדוש, מייסד ומחולל תורת החסידות ותנועת החסידות, עניינו של הבשט הקדוש היה דווקא ייחוד העילאה. ואילו עניינו של ממשיך דרכו המגיד ממזריץ' היה מונח בייחוד התתאה. מה ההבדל בין היי להי? כותב הרבי בלוח חייב יום תת זי מנחם אב. נסיעות הבעל שם טוב בתחילת ההתגלות שלו היו על דבר שלושה עניינים. פדיון שבועים, חיזוק התורה ויראת שמיים, התגלות פנימיות התורה. אדמור המציאה מבאר בזה. גליה שבתורה, ניגלה שבתורה נקרא מים ולמים הולכים. פנימיות התורה נקרא אש, ומאש יש מורה, יש פחד. לכן צריך המשפיע ללכת אל המקבל ואומר לו, אל תפחד, כיוון שהשם אלוקיך יש אוכלו. אחד ההבדלים בין הבעל שם טוב לרב המגיד היה שהבעל שם טוב היה נודד, הוא היה עובר ונוסע מכפר לכפר, מהעירה לעירה, כדי להפיץ את תורת החסידות. ועוד המגיד הגדול ישב במזריץ', וכל מי שרצה אותו בא אליו. ולכן הבעל שם טוב היה אלפי חסידים, ואילו למגיד ממזריץ' באו מספר תלמידים, הכל תלמיד זה היה סיירת. עניינו של הבעל שם טוב הקדוש היה ייחוד העילאה, וגילוי עצום וייחודי. ולכן נמשכו אליו ברוך השם רבים וטובים גם מגדולי ישראל, אבל גם מפשוטי העם. אבל תלמידי הבעל שם טוב, אנשי החצר שלו, לא בדיוק הקימו חצרות וחסידויות לאחר מכן. זאת בשונה מתלמידי הרב המגיד, שהם אלו שבעצם מצוו את תורת החסידות על שיטותיה וגווניה השונים. אנחנו יודעים שהם חילקו את מזרח אירופה, ליז'נסק, פולין, גליציה, ארבלי מלך, רוסיה, לבנה, היה לנו בעצם את בעל התניא, אז רמחמד מביטבסק, והיה אחרי זה בליטה את קרלין, רבן הגדול מקרלין, הם התפזרו. כל תלמיד שב למקומו, הקים שם חצר, ובא ופיתח וביסס את תורת החסידות על פי השיטה שלו. ולכן כמעט כל החסידויות כיום הן מסתעפויות מבית מדרשו של הרב המגיד ששכן במזריץ'. ובהערת הייחוד העילאה אי אפשר לרדת לקטנות המוחין. אי אפשר להתפרט למעשה. לכן מסביר רבנו בליקוטי מוהר"ן, למה הבעל שם טוב לא זכה להגיע לארץ הקודש. הוא אומר, נינו של הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, זכותו מגנה עלינו, שהבעל שם טוב שתה במוחין דגדלות, ייחוד העילאה. אבל הוא לא יכל להגיע לארץ ישראל, כי בייחוד התתאה, ייחוד התחתון, אפשר לרדת לבחינות הקטנות. ולכן דווקא נינו, רבנו נחמן, זכה להגיע לארץ הקודש. כפי שמתואר בחיי מוהר"ן, איך הוא נהג בקטנות, כאילו חסר דעה, במשך כל הנסיעה, גם שהיה בטורקיה וגם שהגיע לארץ ישראל. יציאת מצרים זה זמן של ייחוד עליון. נגלה למלך מלכים הקדוש ברוך הוא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אני השם, אני ולא אחר. זה גילוי אדיר, אדיר שמשדד את כל מערכות הטבע. גילוי שמוליד ביטול אדיר. לכן הגילוי הזה הוא לא קנה שביטה במציאות, כי הוא מוביל לביטול המציאות הנגלית. אבל בקריאת ים סוף זה גילוי אלוקי עליון של ייחוד העילאה, אבל הוא מתגלה בפועל בכלים של ייחוד התתא, ייחוד תחתון. כמו שאומרים חז"ל על הפסוק וישר בים לאיתנו, נראה את הדברים של הבעל שם טוב הקדוש, לפרשת בשלח עוד זין. וישר בים לפנות בוקר לאיתנו. מעשה מהבעל שם טוב זיכרונו לברכה, שבא אחד אצלו ורצה לשאול אותו, היות כי למד חוכמת הטבע והפילוסופיה, ועל פי החוכמות הללו יצא לו שבאותה שעה שנבקע הים לפני בני ישראל, היה צריך הים אז להיבקע על פי הטבע של הים. ואם כן, מה זה הרעש מהנס בקריאת הים שאנו מאמינים? ועם זו הקושייה הלך במוחה גדולה, ונסע לבעל שם טוב, וכאשר בא שמה, קודם שהוא שאל זאת מהבעל שם טוב, הלך הבעל שם טוב לבית הכנסת, וטבע לקוות את בני העיר, ודרש לפניהם, ביות כי יש שוטים בעולם ואפיקורסים שהוגשה להם כנ"ל. אמנם עיניים להם ולא יראו כי כתוב בפרשת בראשית, בראשית ברא אלוהים, אלוהים גימטריה הטבע. והטבע בעצמו גם כן ברא הקדוש ברוך הוא, וזה שהוא חז"ל, להתנאו, מה זה בא שם להתנאו? להתנאו, מלמד שהתנא הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ומאז הטביע הקדוש ברוך הוא בטבע הים שהתבקע לפני בני ישראל לאותה שעה, וממילא הנס יותר גדול. כי בראשית בריאת העולם עשה הקדוש ברוך הוא טבע זו לצורך ישראל. ובראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית נברא הטבע זו. ואם לא היו ישראל צריכים לזה הנס, לא היה הקדוש ברוך הוא עושה טבע זו בים. קצת מזכיר מה שם בפרק י"ב, שכבר עוד לפני קריאת ים סוף כתוב שביום השביעי מקרא קודש. ברור, ובכלל לא שאלה, ברור שייחוד העילאה הוא עליון יותר ונשגב יותר מייחוד התתא, כי שמו כן הוא ייחוד עליון. אבל יש מעלה דווקא בייחוד התחתון על פני הייחוד העליון, שדווקא הייחוד התחתון זהו נס גדול יותר. כי הייחוד האלוקי העליון נפעל בכלים של הבריאה, והיא זו שמגלה את הייחוד העליון בכלים של התחתונים. ולכן זהו ביטול שהוא לא מוליד ביטול במציאות, שהוא לא כופר במציאות הגשמית. זה ביטול שמלמד אותנו כיצד לחיות חיים אלוקים במציאות ארצית. לא איזשהו נס שיגרום לי לרצות רק ללמוד תורה כל יום ולפרוש מהאישה ולא לאכול ולא לשתות ולא לעבוד. לא, אלא נס שירצה להידבק יותר באשתי, לפרנס יותר, לעבוד שם בתוך המציאות. וזה עיקר העבודה שלנו, והרבה מובנים אולי זה המחלוקת בין עולם התורה הליטאי החרדי, שנר תאיר רק תורה, 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 העולם הדתי-לאומי אומר, לא איך תעבוד, תימד באוניברסיטה, תמצא מקצוע, ובכל רגע נתון תלמד שאתה יכול, אבל גם בפרנסה יש בערך. זה לא סוג ב', וזה עיקר העבודה שלנו, לחיות חיים אלוקיים במציאות ארצית. גילוי חלקי הניצוצות האלוקות במציאות הארצית השבורה של שבירת הכלים, שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, וזה המציאות שלנו כעת, מתוך האמונה ביציאת מצרים שחווינו ייחוד עליון, הגענו לבחינת ההשגה של ייחוד תחתון בקריאת ים סוף. ועכשיו מוטלת עלינו החובה להתבונן דווקא בייחוד התחתון, ומתוך כך להפיל לדרגת הייחוד העליון, וזה יהיה התיקון השלם. כמו שכתוב בכתבי האריזה על הפסוק, אותו אנשי הכנסת הגדולה, חיברו לסוף שירת הים, בסדר הצ'פ קודש זמרה. אנחנו מסוים שם, ובני עשרות בתוך הים, ומים להם וכולי, ואז התיקר, ואז אומרים, ויעד המחקור, אז ברור יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אומר האריזה לקדוש, שלעתיד לבוא, כרגע אומרים י' כו'כה, אבל לעתיד לבוא השם הקדוש יהיה אחד ושמו אחד, יוד קי, יוד קי. לעתיד לבוא בשלמות הייחוד התחתון, הרי מה זה יוד קי וו? קי שלנו יוד קי שלנו וו קי, הוו זה המשכה מהעליונים התחתונים, אבל לעתיד לבוא לא יהיה הבדל בין עליונים התחתונים, הכל יהיה יוד קי, יוד קי, יהיה. ולכן מקום שם הוויה יוד קי וו קי, יוד קי, יוד קי. כמו שאומרים, אחי, מה המצב? אל תדאג, יהיה בסדר, דווקא יהיה. ועל זה מסביר רבי נפתלי מרופשיץ, צדיקי גליציה, בספרו עוזר הקודש לפרשת וירא. מסביר נפתלי מרופשיץ שלמה שזוג מתארס לא מיהי רצון שהזיווג יעלה יפה. אז הוא אומר שזוג שמתארס זה לא רק חתן וקלה פה, זה גם חתן וקלה, זה ונוק, ונוקווה, חתן והקלה העליונים, הקדוש קודש ברוך הוא בשחיתה כפי שקראנו בשבת, בשיר השירים, הדוד והראיה. ולכן כרגע הזיווג, הייחוד בין החתן והקלה, החתן זה יוד כבר, והקלה זה אדנות, א' ד' נ' ואז יוד, הגימת השם זה 91, גימטריה אמן. אנחנו מברכים מאי רצון שהזיווג יעלה יפה, שיהיה מצב שכבר לא צריך יוד כבר, אלא המציאות תתעלה, ואז יהיה יוד כיוד כי, ואז הזכר יהיה יוד כיוד כי, יהיה בסדר, והנקבה זה אדנות, א' ד' נ' ואז יוד, ואז נעשה גימטריה, יוד כיוד כי, ואדנות, זה גימטריה 95, גימטריה יפה. ולכן אומרים, מכיר מהזר הקודש לפרשת וירא, ולכן אומרים, הזיווג יהיה עולה יפה, שהזיווג הזה של איש ואישה מעורר הזיווג העליון, לקרב ביאת משיכנו, ביהיה זיווג, יהיה אדנות, גימטריה מספר יפה. בקריעת ים סוף הגענו לשלב שמכין אותנו לרגע הזה. גילוי ייחוד התחתון ברמה המוחשית ביותר. כל אחד מראה באצבע ואומר זה לי וענווהו. דווקא מראה באצבע, זה הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא. לעשות לו יתברך דווקא איפה? דירה בתחתונים ודווקא דירה שהוא הרגיש בבית. אמרנו מקודם שהבעל שם טוב הקדוש כל הזמן היה אחוז בייחוד העליון. ולכן לא היה באפשרותו לאחוז במידת הקטנות. ולכן הוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל. והרי קיים עלן שהמעשה בו תפס אותו רב המרצחים השודד וקשר אותו על החוף בטורקיה בדרך לישראל, ואז הבעל שם טוב מאבד את המוכין שלו, הוא לא זוכר לו כוונות ולא פסוקים ולא שמות קודש, ורק צבי הרש המשרת שלו אומר לו א', אומר א', ב', ב', ככה ספרו, מנו את האותיות א', ב', וככה הם ניצלו, מקובלנו שהסיפור הזה יתרחש בשביעי של פסח. ואם הבעל שם טוב הקדוש היה מצליח לגלות את האלוקות גם במוכין דקטנות, גם בייחוד התחתון, אז הוא היה זוכר להיכנס לפלטרין של מלך, לארץ הקודש, כמו משה רבנו, שלא זכה, הם נכנסים בשער ענון ומביאים גאולה. לכן הבעל שם טוב הקדוש מתקן לנו מנהג חשוב ויפה, שבשביעי של פסח, בסעודה שלישית, ככה אחר הצהריים, יש סעודת משיח. כי כל עניינו של משיח זה דווקא ייחוד תחתון. כפי שכתוב ברמב״ם לגבי המשיח, בהלכות מלכים, פרק י"ב הלכה א' ב', וזה נרמז ייחוד התחתון, אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של עולם, הוא יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג. אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. מה זה שיעבוד מלכויות? שיעבוד ספירת המלכות. כלומר, המציאות הנגלית לעינינו כלפי העליונים. כלומר, ייחוד תחתון. עולם כמנהגו נוהג, רק שהמלכות משועבדת לכתר, ויתנו לך כתר מלוכה. לכן, בעוד שבפסח יציאת מצרים, העיקר זה אמונה בקדוש ברוך הוא, החידוש בקריאת ים סוף, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו, גם האמון בצדיק, כלומר גילוי האמונה בקדוש ברוך הוא, בתוך המציאות המצומצמת שלנו, עם בשר ודם. סיפרנו בעבר, על בוב דילן, הלא רוברט צימרמן, ששאלו אותו מה המקורות ההשראה שלו בתור יהודי, אז הוא ציין לדמותו הפלילית של הלובביץ' הרבי, רבי מלובביץ'. שאלה אותו מראיינת, מה לך ולרבי, מי זה הרבי שהוא כזה חשוב לך? אז הוא אמר למשל, לא יודע אם מישהו אמר לו שהוא ילתר את זה במקום, אבל הוא אמר שנניח שעכשיו איזשהו מטאור או אסטרואיד גדול נופל מהחלל, פוגע בקרחונים באנטארקטיקה או בגרינלנד, במקומות הקרחונים הגדולים, ובעקבות זה כל הקרחונים נמסים, בתוך חודש יתברר שכל עולם יחושה במים. אז מה יעשו? אז יבוא הנוצרי לכומר שלו ויתוודה, הוא יגיד לו תעשה וידוי על כל העוולות שלא תישרף באש הגיהנום, ואם האדם הוא כופר, אז יאללה, יכול ושתו כי מחר נמות, יש חודש מה שנקרא לחינגות והעוללות, תאוות החיים. הוא אומר, ואם אני אבוא לרב, אגיד לו, שמע, כבוד הרב, עוד חודש העולם כולו יתכסה במים, מה נעשה? אז הוא אומר, בסדר. אז יש לנו עכשיו חודש כדי ללמוד וללמד את כל העולם, איך חיים מתחת למים. לכן שביעי של פסח זה לא חסד שבחסד, זה לא גבורה שבחסד, זה יסוד שבחסד. יסוד זה הקישור לצדיק. הצדיק הוא חי במציאות של ייחוד תחתון. הצדיק רואה את הייחוד העליון גם בייחוד התחתון. וזו הבחינה שהכי קדושה של קודש הקודשים. לא קודש המקודש, לא קודש הקדוש, אלא המקום הכי מקודש עלי אדמות זה קודש הקודשים. יכולת הייחוד בין הקודש לחול, בין ייחוד עליון תחתון, כפי שכתב הרב זצ"ל באורות הקודש, חלק א', יסוד מדע הקודש והחול. כל לימוד, כל התרוממות רוחנית, צריכים להיות בנויים על היסוד של ההרגשה הטבעית וההשכלה הטבעית. וההשכלה הטבעית עצמה עם כל ההרגשות הטבעיות במידה הטובה של מעמדן, מוכרחות הן להיות בראשיתן נשתלות אל יסוד קודש הקודשים, שהוא נושא בתוכו את הנושא של הקודש ואת הנושא של החול, את החומר ואת הצורה, בצורה עליונה אידיאלית באחדות מעולה. אומר הרב זצ"ל, הרב קוק, למה זה נקרא קודש הקודשים ולא קודש הקדוש או קודש המקודש? כי זה רבים. קודש הקודשים זה ידעת שיש גם קודש וגם חול ולחבר ביניהם. וזה בדיוק עניין החג של שביעי של פסח, שעוד לפני קריאת ים סוף הוכן לנו, וביום השביעי מקרא קודש, להתבונן במציאות. ודווקא מתוך המציאות, לראות את הכוונה העליונה. זה קשה, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. וזה הרבה יותר אפשרי מאשר קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה להיכנס לים, אנחנו אחראים להשתדלות, הקדוש ברוך הוא אחראי לתוצאות, קל לדרוש את זה שנזכה בעזרת השם גם לחיות את זה, בטוב הנראה והנגלה מתוך ישועות, ושמחות הקרב על הפרט, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, וחג שמח.